נוהגים ללמוד את אגדות החורבן ממסכת גיטין בדף נ"ה עמוד ב', מי שיש לו גמרא. בכלל, הלימוד הזה הוא בא ללמד אותנו. אמנם דובר כאן על אירועים היסטוריים שהיו, אבל כידוע התורה היא רלוונטית, זאת אומרת, היא נוגעת אלינו, היא לא רק נוגעת לעבר, אלא נוגעת גם למציאות שלנו, שכל אחד מאיתנו, שכולנו ביחד. אז ככה גם צריך ללמוד את הדברים. מה היא רוצה ללמד אותנו? אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברע. זאת היא הכותרת של כל הסוגיה. אשרי אדם מפחד תמיד, אשרי אדם מפחד תמיד, ממה הוא מפחד? שמא, חס ושלום, הוא ייכשל ויעשה דברים שהם לא בסדר. אומר רש"י במקום, מפחד, דואג לראות הנולד. שלא יראה תקלה בכך, אם יעשה זאת. אדם, כל אדם צריך להיות, כמו שאומרים, בעל מידת הזהירות, או מה שנקרא יראה, יראת הרוממות ויראת העונש. אדם צריך לדעת שיש יש, יש לו אחריות, מה שנקרא. אבל לא רק אחריות על עצמו ועל משפחתו, אלא כאן, מהאגדות האלה, אנחנו לומדים שמסיפור לכאורה קטן נחרב בית המקדש. דהיינו, גם הדברים שנראים בעינינו כדברים פרטיים או מקומיים או דברים כאלה, יש להם השלכות כלליות, היסטוריות, בכל העולם כולו. יסוד גדול בכלל. אנחנו לא בודדים בעולם, אנחנו שייכים לכל. במיוחד עם ישראל, לכן כל דבר הכי קטן, יש לו השפעה אפילו קוסמולוגית, עולמית, לכל מה שנעשה. זה הכותרת של רבי יוחנן. כן. אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב אשרי האדם מפחד תמיד, שמא יעשה טעויות, שמא יגרום לכך שיהיו צרות. ומקשה ליבו ייפול ברע. מי שלא מתבונן, מקשה את ליבו, מתעקש על דברים לא טובים, ייפול ברע. הקמצא ובר קמצא אחר ובירושלים. מה הכוונה? התרנגול, אתה גם נראה את זה בגמרא. התרנגול ותרנגול תאחר ותרומלקה. נשקה דריספה אחר וביתה. אלה הם שלושה סיפורים, שכל אחד מהסיפורים האלה הביא לחורבן. קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים, על תרנגול ותרנגולת ותרנגול נחרב טור מלכה. טור מלכה זה הר המלך, הר המרכזי בישראל. השקה דריספק, זה ייצול של העגלה, נחרבה ביתר, העיר ביתר. רש"י אומר, שקה דריספק, דופן של מרכבה, לא ייצול. מרכבת נשים שקוראים בלשון הזכר, והוא כעין עגלה, וזה גרם, הדבר הזה גרם לחורבן ביתר. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. דאו גברא דרחמי קמצא, היה אדם שאהובו קראו לו קמצא, ובעל דבבי בר קמצא, ושונאו, זה שהוא שנא אותו, קרא לו בר קמצא, קראו לו בר קמצא. אבד סעודתא, אמר לי לשמיה, זיל הייתי לי קמצא, אמר למשרת שלו, לך תקרא לי לקמצא. אז על טעה המשרת, הייתי לי לבר קמצא. אז הביא את סונו לסעודה. אתה בא, סונו, אתה אשכחה דאבי יתיב. בסעודה, ישב בסעודה, הוא ראה את סונו. אמר למיכדי ההוא גברה, בעל דבבד ההוא גברה, הוא מי בית לך, אתה שונא, מה אתה עושה כאן? קום פוק, קום צא מכאן. אמר להועיל, ואתה ישב כאן, והאם נלך דמי מדה אכילנה משתינה. זאת אומרת, חבל שבאתי כבר לסעודה הזאת, אותו בר קמצא אומר לו, תשאיר אותי כאן, ואני אשלם לך את מה שאכלתי. אמר לו, לא. אמר לי, האם נלך דמי פלגה דסעודתה? חצי מכל הסעודה הזאת, אני אתן לך. אמר לי, לא. אמר לי, האם נלך דמי כול הסעודתך? את כל הסעודה כולה אני אממן לך. אמר לי, לא. נקתי בידי ואוקמי ואפקי. זהו הציור. תפס אותו והוציא אותו בכוח מתוך הסעודה. הסיפור הזה, סיפור שמראה על שנאה, שנאה, פשוט שנאה. על מילא זה היה לפעמים, אדם שונא את השני, לא עלינו. אבל כאן זה נעשה, כל הסיפור הזה לעיני כל חכמי ישראל שהיו, גדולי ישראל שהיו נוכחים באותה סעודה, והם לא הגיבו בכלל, שתקו. הם ראו איך מביישים אדם, משפילים אותו, ולא הגיבו. אם אני ראיתי אצל המהר"ל, הוא מסביר למה זה נקרא קמצא ובר קמצא, הוא אומר קמצא זה הרבה בארמית, הרבה. מה שמאפיין את ההרבה, את החיה הזאת שנקראת הרבה, שזה המון, אבל כל אחד זה חיה בשני עצמה. היא חיה בשני עצמה. זה לא דבר שזה אחדות, אלא פרטים, 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 בלי קשר ביניהם. מזכיר לי, הייתי פעם בגלות, בניו יורק הייתי. בחורף קשה מאוד, ירד הרבה שלג בכל זה. ופתאום ראיתי איזה אדם ששוכב על הרצפה בשלג. שוכב על הרצפה בשלג. עוברים עליו מאות, אלפים לידו. אף אחד לא מתחיל. זה בעיה שלו, זה לא בעיה של העוברים ושמים. אחר כך אני חוויתי את זה בעצמי, על איך היה. אני, היה לי איזו מזוודה קטנה, עם מסמכים, כל מיני דברים כזה. זה אמיתי כזה. פתאום הוא נפתח, באה הרוח, עיפה את הכל. ואני מחפה, מתחיל לאסוף את הנהר, אף אחד לא עוזר לי. כל אחד עם ה... ראש שלו, עם העסק שלו, הדברים שלו, לא מגיעים לו. הרבה אנשים, ואף אחד לא אכפת לו מאף אחד. זאת הייתה המציאות החברתית. מה עוד שמי שהיה בסעודה הזאת, נראה תקף, היו גדולי ישראל. כל החכמים, אדישות כזאת אל הזולת. לא אכפת להם שמעליבים מישהו, פוגעים במישהו. מכאן מתחיל הכל, כל החורבן, כל מה ש... כשאין אהבה, יש שנאה, וכל אחד חי לו לעצמו, ולא מרגיש את הזולת, ואת צערו, ואת כאבו, ואת כל הדברים האלה. זה הכותרת של כל אגודות החורבן, שנוגעות לחורבן ירושלים, שירושלים עצמה היא בדיוק הפוך. עיר שחוברה לה יחדיו, עיר שכולנו מאוחדים, כולם מרגישים אחד את השני, עוזרים אחד לשני, וזה לא היה בבית ראשון, בית שני. אמר הועיל ואבו יתווה רבנן, באותה סעודה ישבו החכמים, ולא מחו בי, ראו איך שמעליבים אותי, פוגעים בי, דורסים אותי, ואף אחד לא פתח את הפה, ישבו אדישים. מה מן הקניחה להו? זה נוח להם שעושים דבר כזה. איזיל איכול בי קורצה, בי מלכה. אני אלך להלשין, קורצה זה להלשין. אני אלך להלשין לקיסר, לרומאים, ואני אכשיל אותם. את מי? את כל עם ישראל אני אכשיל. למה זה עניין פרטי לכאורה? אז אל אמר לי לקיסר, אמר לקיסר, מרדו בך יהודאים. היהודים מרדו בך. אמר לו הקיסר, ולמה אתה אומר את זה? אמר לו, מי אמר? יש לך הוכחות? איך אתה יודע שמרדו בי? אמר לו, שדר לו קורבנה, ישלח להם קורבן. חזית, אם מקריבים לי, אם כן, לא. אבל תראה, הם לא יקריבו. זה סימן שהם מרדו בך. אז על שדר בידי עגלה תלתה, בעד הדקעתי, שלח לבית המקדש עגל משולה, הכוונה היא עגל שהוא ראוי לקורבן, אבל האדם הזה, הבר קמצא, הטיל בהם מום. יש הלכה שאומרת שאין בעלי מומים מקריבים על המזבח. בעד הדקעתי, לפני שהוא בא, הקורבן הזה, שדה בימומה בנים שפתיים, ואמרי לה בדוקין שבעין. דוכתא דלדידן אבי מומה, ולדידו לב מומה. ראינו, הוא עשה מום, שליהודים זה נקרא מום, אבל לרומאים זה לא נקרא מום. מה הוא עשה? בנים שפתיים, רמז לדיבור, פה, עיניים, רמז לראייה, עין טובה. אצל הרומאים זה לא נקרא מום. אבל אצל היהודים, אם יש מום בעין של הקורבן, כידוע, הקורבנו זה כנגדנו, אנחנו כאילו הקורבן. אז אם יש לנו עין רעה, חס ושלום, יש לנו פה רע, מום בפה, אסור להקריב את הקורבן הזה על המזבח. אבל לרומאים זה כן, לגויים זה בסדר גמור. טוב. שבו רבנן לקרובי, אמרו רבנן, הם כבר חכמים, הבינו את המגמה של בר קמצא, שרוצה להכשיל את כל עם ישראל. אז אמרו, נקריב אותו ככה, עם המומים האלה, למרות שההלכה היא שעשו. משום שלום מלכות, אם לא נקריב אותם, אז הם התנפלו עלינו הרומאים. לכן נקריב את זה. אמר להו רבי זכריה בן אבקולס, שהיה כנראה אחד החכמים הגדולים, אם לא הגדול שמהם באותו מעמד, ואמרו, בעלי מומים קרבים לגבי המזבח? מה זה? אסור לעבור על הלכה. מה יהיה הלכה? אסור להקריב קורבן עם בעלי מומים כאלה. אז הוא אסר עליהם להקריב את הקורבן הזה. רבי זכריה בן אבקולס. סברו למיקלי, דהיינו, דלא ליזל ולימה. הבא, זה מה שנקרא, הוא בא והוא מאיים על כל עם ישראל. אז איך אומרים? אדם כזה, אפשר להרוג אותו. זה סכנה לכולם. זה גם ההלכה. היה פעם ברוסיה, היה דבר כזה, שהיו חוטפים ילדים יהודים לצבא הרוסי, לא לשלוש שנים, כמו בצבא הגנה לישראל להבדיל. אלף יפי הבדלות, אלא היו חוצים ל-30 שנה. והיו מלשינים, היו הולכים ברחובות, המלשינים האלה, יהודים מלשינים. והיו אומרים לנציגים של הצאר הרוסי עליה, זה יהודי הילד הזה. מה הם היו עושים? היו חוצים אותו, את הילד, והיו לוקחים אותו לצבא. וידעו מזה המלשינים האלה, כי עשו את זה תמורת כסף. אז אמרו, טוב, היום יש ביטוי כזה בצבא, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, להלביש עליו סמיכה, כך קוראים לזה. מה זה להלביש סמיכה? אם יש איזה חייל, שהחיילים לא אוהבים אותו, משהו כזה, מטפים אותו בסמיכה, מרביצים לו מכות, אל תקחו את ה... אל תעשו את זה. פעם היה דבר כזה. בתוך שק שינה. סליחה שאני... אז ברוסיה היו עושים, היו לוקחים את המלשינים האלה, מכניסים אותם לתוך שק עם אבנים ומטביעים אותם בנהר. כאן מדובר פיקוח נפש של כל ישראל. אז אמרו, טוב, אם כן, מה נעשה? מה נעשה? נהרוג אותו פשוט. ונציל את עם ישראל. אז מה עושה רבי זכריה? אמר לו רבי זכריה בן קורס, דלא לזה ולמה, אמר לו רבי זכריה, יאמרו מטיל מום בקודשים יהרג, תראו, זה לא לעניין בכלל. למה הרגתם אותו? בגלל שהוא הטיל מום בקודשים? לא בגלל הסכנה לכלל ישראל. הם שמעו לו. אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. נקודה. מה אומר רבי יוחנן? מה אומר רבי יוחנן? האם ענוותנותו של רבי זכריה? לא. מה שגרם לזה זה הייתה שנאה שהייתה בתוך, היא באה לידי ביטוי, התגלתה בתוך הסעודה הזאת, מה שעשו לאותו בר קמצא וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות. הוא גלגל את הדברים שרבי זכריה בן אבקולס, השתבש לו השכל. אתה לא קורא את המציאות, אתה לא רואה את הדבר. הסיבה האמיתית הייתה שנאת חינם. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, הוא מגלגל אפילו לידי חכם, כמו רבי זכריה בן אבקולס. פתאום לא קרא את המציאות כמו שצריך. זאת היא הסיבה. עכשיו יש כאן סיפור, איך זה השתלשל מבחינה היסטורית, כל החורבן. שדר עליהו לנר וקיסר. שלחו לנר וקיסר. כשנר וקיסר בא, שד הגירה למזרח, עתה נפל בירושלים. למערב, עתה נפל בירושלים. נר ברוחות השמיים, עתה נפל בירושלים. זאת אומרת, הוא, נר הקיסר, היה לו, היה כמו הגויים, יש להם מנחשים, וכל מיני חושים. היה להם נר כזה, שאם אתה יורד חץ באוויר, אתה רואה לאן החץ הזה נופל. לפי זה תדע, מה, אם תנצח את המלחמה או לא. אם אתה יורד את החץ הזה, והוא נופל על אותה עיר שאתה רוצה לכבוש, בסדר. הוא היה יורה לכיוון ההוא, החץ הזה היה אף באוויר, עושה כמו טיל, מונחה מה שנקרא. אז החץ היה כאילו מונחה, אופ, לירושלים. מעיף לצד השני, למזרח לירושלים, למערב לירושלים, לדרום לירושלים, לצפון לירושלים. אין לך סימן בשבילהם, אין לך סימן יותר ברור שההשגחה העליונה רוצה לפגוע בירושלים. אבל הוא לא מסתפק בזה. הוא רואה ינוקה, תינוק. אמר לו לינוקה, פסוק לפסוקיך. שם פוגש ילד יהודי. אומר, זה ידוע הדבר. תגיד פסוק. זה כאילו נבואה יוצאת מתוך הפה של התינוק. אין מילה סתם. גם תינוק, כשהוא אומר איזה פסוק, יש לזה משמעות. ורבי, נר וקיסר היה מודע לדבר הזה. אומר לו הילד, התינוק הזה, אמר לו, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. זאת אומרת, מי שיחריב את ירושלים, אלוקים יתנקם בו. אמר נר וקיסר, חודשא בריך הוא בא להחריב ביתה, מצד אחד אני רואה שהוא רוצה להחריב את ביתו, את בית המקדש. ובאי לכפורי עדי באהו גברה, והוא רוצה לכפר באותו גברה, אתה אומר, מי שיחריב. אז מה הוא עושה? ערק. ערק הכוונה היא ברח. הוא התפטר מהקיסריות שלו. הוא אמר, כן, זה לא מתאים לי, אני לא רוצה את זה. ואז על והתגייר, ונפק מיני רבי מאיר. אם זה לא היה תשעה באב, הייתי אומר, למה קוראים לו רבי מאיר? בגלל שהוא למד איפה? מכון מאיר. אבל זה נכון, מה זה משנה רבי מאיר? אבל רבי מאיר כידוע היה חכם גדול מאוד. מה הגמרא רוצה ללמד אותנו? שמנירון קיסר, האדם הזה שהוא עשה מה שהוא עשה, בכלל הוא לא היה צדיק גדול. בכל זאת הוא חזר בתשובה. ומהדבר הנמוך הזה יצא דבר כזה גדול, כמו רבי מאיר יצא ממנו. למה? היו לו הרהורי תשובה. הוא הבין, נירון קצר הבין, אסור לגעת ביהודים, אסור לגעת בירושלים. אני רואה שהקדוש ברוך הוא לפי הסימנים רוצה להחריב את ירושלים. ועושה אותי שליח את נירון קצר. אני שליח לדבר הזה לא מוכן, בשום פנים ואופן לא מוכן. אתה לא מוכן? יצא ממך רבי מאיר, התגייר ויצא ממנו רבי מאיר. אמר, כן, סליחה. שנדרי עליהו לאספסיאנוס. במקום נירון קיסר שהוא התגייר, שלחו את אספסיאנוס קיסר. עתה צר עלי תלת שני, היה צר על ירושלים 3 שנים. אבו בהנו תלתה עתירי נקדימון בן גוריון ובן כלבא סבוע ובן ציצית הכסת, נקדימון בן גוריון שנקדה לו חמה בעבורו, בן כלבא סבוע שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב יוצא כשהוא שבע, בן ציצית הכסת שהייתה ציציתו נגררת על גבי כסתות, כדה אמרי שהייתה כסתו מוטלת בין גדולי רומי. הוא שלחו את אספסיאנוס קיסר, ואותו זמן בירושלים היו 3 גבירים גדולים, שהם יכלו, השלושה גבירים האלה היו מכובדים מאוד, והיו יכולים לקיים את ירושלים במצור שנים רבות. היו להם, תגיד, הגמרא תגיד מה היה להם על מנת לקיים את ירושלים בשעת מצור. אחד אמר לו, אנא זיינה לו בחיטה וסערי. זאת אומרת, ניתן חיטים וסעורים ל... כן, כמה שצריך, לכל העיר. אחד אמר לו, בדחמרה ובדמלחה, ביין, במלח, ומשחה ושמן. אחד אמר לו בדציבי, בעצים, עצים להסקה. ושיבחו רבנה לדציבי דרב חיסדא, כל הכלי דעה ומסר לשמיה, למה זה שדווקא היה לו את העצים בירושלים, כידוע בחורף קר, צריך לחמם את המקום. והם שיבחו את זה גם לבישולים ולכל הדברים האלה. אבא אינו אומר שזה הדבר היותר חשוב היה בירושלים, שרב חיסדא את כל המפתחות היה נותן לשמה שלו לשמור, אבל את המחסן של העצים לא היה נותן לו. ואמר רב חיסדא, על הקלקה דחיתי באי שיטין הקלקה דציבי. מה זה הקלקה? כלבא אני... אוצר אומר. אוצר, מחסן של... כן, מחסן של חיטים, צריך 60 מחסנים של עצים, כן, להסקה. אבו לאו למיזן 21 שטה, יכלו להזין את ירושלים. אבו באו אנו בריוני, אמרו לו, רבנה, ניפוק ונעביד שלמה בעדר. ירושלים הייתה נשלטת על ידי בריונים. מה זה בריונים? אלה היו המורדים, הם מרדו והם החזיקו את ירושלים. באו חכמים, אמרו לבריונים האלה, בוא נעשה שלום הרומאים, אין לנו סיכוי נגד הרומאים. לא שווקנו, לא נתנו להם. אמרו לו, ניפוק ונעביד קרב הבעדהו. ניצא ונעשה מלחמה בחוצה, נגד הרומאים שבחוץ. אמרו לו רבנה, לא מסתייע מילתא. אמרו לו חכם, מה פתאום תצאו? לא, לא, זה לא יעזור לכם. אתם לא יכולים להילחם בהם מחוץ לחומות. קמו, קלנו לאנו אמברי, דחיתי ושרי, ואבקפנה. הלכו הבירונים האלה, ושרפו את כל המחסנים. ופתאום, וכאן הגמרא רוצה להאמין אותנו, שכשיורד אסון, יורד בפעם אחת. במהירות עצומה. מצד אחד, 21 שנה יש כאן אוכל, 21 שנה וכל זה, הלכו ושרפו את הכל, ואבי קפנה, קפנה זה רעב. מרתה בת ביתוס, עתירתה דירושלים הזה. האישה הזאת, מרתה בת ביתוס, הייתה אישה עשירה בירושלים. שדרתה לשלוחה, אמרה לזיל, הייתי לסמידה. סמידה זה אוכל ללחם מיוחד. עד עזה הזדבן, אתה אמר לסמידה לקה. חיוורת לחם לבן, מה שנקרא, איקה. אמרה לזיל, הייתי לי, אמר למשרת שהלכת תביא לי, עד עזה הזדבן, מכרו את זה. אתה ואמר לה, חיוורת לקה. גוש קרקע איקה. אמר לה, לחם שחור, משהו רגיל. אמר לה, זיל, הייתי לי, עד עזה הזדבן. אתה ואמר לה, גושקר עליקה, קמחה דסער עליקה, קמח סעורים יש, לחם מסעורים. אמרה לזיל הייתי לי, עד אל הזדבן. טוב, בקיצור, אמרת כאן, הגמרא, מתארת תיאור, היא הייתה רגילה לאכול מאכלים מיוחדים, מיוחד, מה שנקרא וכל זה. נניח היא הייתה, כשנצייר את הדבר הזה, כמו אנג'ל במכון מאיר. והיא אומרת למשרת, לך תביא לי לחם מיוחד. הוא בא, הוא חוזר, הוא אומר, אין מיוחד. טוב, תלכי לבן. אין לבן. טוב, פתאום מסתבר, נגמר כל הלחם. תוך כמה זמן הליכה זה? תוך חצי שעה נגמר הכל. זה מזכיר לי את אנג'ל אחרי צום. מי שמכיר את אנג'ל אחרי צום, איזה תורים באים, על איזה מיום, פעם זה היה ככה. אנשים רוצים לאכול, סליחה, אחרי פסח, אחרי פסח רוצים לאכול פיתות או משהו כזה. אז כנראה הוא התנפלו על המאפייה, ובין רגע נגמר כל הלחם, ולא היה מה לאכול. זה מזכיר לי גם את השואה. בשואה, צריך לדעת, יהודים חיו בפולניה, באירופה, בכלל גרמניה, מקום מודיעים, מאות שנים. היו להם נכסים, היו להם, מה לא היה להם? ארמונות, הכל היה להם. דקה אחת לקח, מרגע שהנאצים נכנסו אליהם הביתה, ולא נשאר להם שום דבר, כולל לקחו להם את השיניים מהפה. שיני הזהב, אם היה להם שיני זהב. הנפילה הייתה ממש בפעם אחת. תמיד אנחנו רגילים להדרגתיות בכל דבר. אבל כאן הייתה, בשואה, זה היה דברים ש... כל מה שהיה לאדם, לא נשאר לו שום דבר. גם בירושלים רוצה הגמרא לומר שהנפילה והירידה הייתה דרמטית. בפעם אחת הם איבדו את הכל. ואותה גברת, אותה אישה הייתה כל כך עשירה וכל כך מפונקת, נאמר. אז אומרת הגמרא, מה קרה איתה, איתה אישה? עד עזה הזדמן. אבי שליפה מסנה את הנעל, הייתה שלפה את הנעל שלה. אמרה, איפוק ואיך זה? אם אשכח נמיד למיכל, היא רעבה. אז היא רצה לה, היא אמרה, אני אוריד את הנעל שלי. ואני אחפש משהו לאכול, שלא תמות ברעב. הייתי לפרטה בקרא ומתה. פרטה זה צועה, ירדה יחפה לרחוב. היא הייתה כל כך רגישה, כל כך עדינה. הדבר הזה גרם לה שהיא תמות. קרא לרבן יוחנן בן זכאי, על אותה אישה, התקיים בה הפסוק, הרקה בך. והענוגה, אשר לא נשתה כף רגלה, לא הלכה אף פעם יחיפה, היא למרות הכל היא מתה. ואיקה דאמרי, גורגורון דרבי צדוק אכלה, והתניסה ומתה. דרבי צדוק יתיב 40 שנים בתעניתה, דלא להיחרב ירושלים. כאחיל מידי אבי מתחזה מאבראי, וכאבי בריא מייתי לגורגורות מייץ מאו ושדלו. אז כאן הוא מספר כאן, דרך אגב, סיפור על רבי צדוק, שהוא צם 40 שנה לפני החורבן, מתוך שהוא לקח אחריות והוא רצה למנוע את החורבן, אז הוא צם 40 שנה. אני נוהג לספר על סבי, זיכרונו לברכה, שהוא נפטר בערב תשעה באב, והוא היה גר בעיירה בפולניה שקראו לה אוסטרופצה, זה הייתה שם העיירה. בעיירה הזאת היה אדמור, תלמיד חכם עצום וגדול, שקראו לו הרבה מאוסטרופצה. וסבי היה לומד איתו חברותא בלילה, ככה אמי זכרונה לברכה סיפרה לי. האדמור הזה הוא היה אדמור מיוחד במינו, הוא צם 40 שנה. מה זאת אומרת צם? אפשר לחיות. היה אוכל, כמו שכתוב כאן בגמרא, בלילה היה אוכל איזה תמצית של כל מיני פירות או משהו שמחיה אותו, היה מוצץ את זה, כמו שכאן מספר את הגמרא, שרבי צדוק היה אוכל גורגורות, מוצץ את הגורגורות, זה תאנים יבשות, היה מוצץ אותם והיה זורק אותם אחר כך, והיא, הגברת הזאת, היא הלכה והיא דרכה על הגורגורות האלה, שלא יריחו טוב נאמר, וזה הייתה אסטיניסטית. זה גרם לדבר הזה, פשוט לא יכולה לסבול ומתה. ככה הגמרא אומרת. והסיפור הזה עם הרב הזה, הרבי מאוסטרופצה, הוא סיפור מאוד מעניין. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, הכיר אותו, ראה אותו. הוא אמר, כמו שהגמרא אומרת כאן, שהוא היה שקוף. רבי צדוק היה שקוף. כשהיה אוכל את האוכל, מרוב שהוא היה בצום, היו רואים את האוכל, הוא יורד דרך המעיים והקיבה וכל הדברים האלה. אז ככה אמר רב ציודה, סיפרתי לו מאיפה האמא שלי, אז הוא מאוד היה נרגש וסיפר לי, הוא אמר, אני ראיתי את רבי צדוק, את הרבי מאוסטרופצה, שהוא גם היה שקוף כזה, והרופאים היו מתפלים עליו, איך הוא בכלל חי. יחד עם זה הוא היה אדם מאוד חריף, מאוד אמיתי, וכל כך אמיתי, כולם פחדו ממנו, מהרבי מאוסטרופצה. הוא היה משהו, והרב ציודה סיפר שהייתה פעם אספה גדולה של כל מיני אדמו"רים ורבנים בפולניה, נדמה לי בוורשה הוא אמר, וקראו כמובן לרבי מאוסטרופצה שהוא גם אדמו"ר חשוב, כולם כיבדו אותו וכל זה, וישב בשולחן הכבוד עם כל הרבנים. אז המנחה קם ואמר, אנחנו התאספנו לדבר על ארץ ישראל, ששם לא שומרים שבת ולא כשרות ולא הולכים בצניעות. אז הרבי מאוסטרופצה קם, דפק על השולחן ואמר, מה זה כאן? מרגלים? אסור לדבר רע על ארץ ישראל. כולם הורידו את הראשים והתפזרו. לא יכלו לעמוד מול האמת שלו, שהוא אמר. זה היה הרבי מאוסטרופצה. וסבי, זיכרונו לברכה, הוא באמת למד איתו חברותא, ככה אמי זיכרונו לברכה סיפרה לי. היה סופר סתם, היה כותב תפילין, פרשיות של תפילין לאדמו"רים, לרבנים חשובים בפולניה. סיפרתי לו על זה, אז הוא כתב, היה ספר על העיירה, אז הוא כתב מעשה דרבי צדוק. כמו שרבי, הוא נפטר לפני השואה, הרבי הזה נפטר לפני השואה, וכאילו הוא לקח על עצמו והוא הרגיש את השואה, הוא אמר, אולי על ידי התענית הזאת, אני אמנע את השואה שהייתה באירופה. כמובן שלא צלחה דרכו בעניין הזה, והבן שלו, בזכות הבן של הרבי הזה, שדרך אגב, הרבי מאוסטרופצה, הוא לא היה אדמו"ר מיוחס לבעל שם טוב, בדרך כלל האדמו"רים מיוחסים לבעל שם טוב. הוא היה בן של אופה. אדם פשוט, אופה. אבל הוא בהחליט, קיבל החלטה בחייו שהוא דבק בתורה, הוא היה לומד תורה, והפעם הוא הסביר שאבא שלו קם ב-2-3 בלילה בתור אופה, לאפות את הלוח, ואני לומד תורה, אני יותר מוקדם אפילו, ממנו, כי אני מכין אוכל לעם ישראל. תורה, אין, לכו לחמי בלחמי, לחמו בלחמי, נאמר על תורה. הוא נהפך לאדמו"ר. הבן שלו, נדמה לי שקראו לו רבי יחיאל, השם ייקום דמו, הוא גרם לכך שאני יושב כאן היום. שאלו איך. פשוט. אמי זכרונה לברכה, רצה, היא הייתה חלוצה, והיא הייתה רצתה לעלות לארץ, אבל מה, זה היה ברגע האחרון, והשערים נסגרו. המשרד הפנים הפולני לא נתן רישיונות יותר. חסם את הדרך לארץ ישראל. ואמי מאוד רצתה, ולא ידעו מה לעשות. ואז מישהו העלה רעיון, תפני לבן של הרבי מאוסטרופסה, כי הגויים העריצו את האבא שלו כאדם קדוש. ואולי הוא יכול לעזור לך במשרד הפנים שם. אז באמת הרבי הזה כתב, הבן שהוא היה גם רבי, כתב פתק לפקין משרד הפנים שם במקום, והוא נתן לה את הרישיון לעלות לארץ. והיא עלתה לארץ, ואיזה שנה, שנה וחצי אחרי זה, אני נולדתי. אז זה בזכות, תראו מה זה, הלימוד חברותה עם הרבה, לא הלך לאיבוד. התגלגל ככה, שהנה אני יושב כאן היום ויוצא, לומד אגדות החורבן. אבל הרבה עצמו, הרב יחיאל, נוגע גם לתשעה באב, הוא ברח מהעיירה, והסתתר במקום אחר, באיזה עיירה אחרת, בבונקר. בגלל הנאצים, והנאצים כבשו את אותה עיירה, וידעו שהוא שם בעיירה הזאת, הנאצים, ואז הם אמרו, הוציאו 200 יהודים לכיכר העיירה, ואמרו, אם אתם לא מביאים את הרבה עכשיו, אם הוא לא יוצא ממחבואו, אנחנו נהרוג את כל היהודים. ואמרו את זה לרבה, והוא אמר, אם כן, אני יוצא. ואז הוא יצא מהבונקר, כל מה שאני אומר לכם, זה כתוב בספר על העיירה של אוסטרופסה, זה כתוב הסיפור הזה. ויצא, הרבי הזה יצא, הבן, מיכאל, יצא לכיכר העיר, ומול כיתת יורים של הנאצים, יימח שמם, לזכרם. ואז הוא נתן להם נאום, ואמר להם, תראו, עם ישראל זה עם הנצח, תוכלים להרוג אותי, לעשות במה שאתם רוצים. לא יעזור לכם. אנחנו עם הנצח, אתם כבר לא תהיו כאן. נתן להם נאום חריף מאוד על אלה הנאצים שעמדו מולו עם הזו, מרובים, והוא אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, תפילין בראש, עם טלית, עם כל זה, וככה הם הרגו אותם. אז המעשה הזה של רב צדוק, יש לנו כאן משהו דומה שהיה בשואה. היא הייתה מאוד עשירה, האישה הזו. בשדלו, כי אבי כמניחה נפשי, כשהיא מתה, הוציאו לכל את הזהב ואת הכסף, וזרקו את זה בשוק. אמרה, אין למאי מביילה, כנראה לפני שהיא מתה, אמרה. היא אמרה, שמה צריכה את הכסף והזהב? לא צריכה שום דבר. והיינו דכתיב, כספם בחוצות ישליחו. אבא סיקרא, ריש בריונד ירושלים, בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאיה. ראש הבריונים, מנהיג הבריונים, אלה שנלחמו שם בירושלים, קראו לו אבא סיקרא. הוא היה בן אחותו של יוחנן בן זכאיה. שלח לתא בצינה לגבי. רבן יוחנן שלח לו, בוא אליי בצינה, שלא ירגישו, תבוא אליי, לאבא סיקרא הזה. אתה אמר לו, עד אם מתי עבדיתו אחי, וקטילתו לילה אלמה בקפנה, גאם בו רבן יוחנן בן זכאי. אמר, עד מתי אתם עושים דבר כזה? כולם ימותו ברעב כאן. שרפתם את האוכל, את המחסנים, את הכל. די, מספיק, כמה אפשר לעשות דבר כזה? אמר לו, מה יבין, מה אני יכול לעשות? היא אמינה להו, מי זה? קטלו לי, אם אני אגיד להם, משהו נגד הבריונים האלה, הם יהרגו אותי. כך הוא אמר. אמר לו, חזי ויתקנת לדידי, דאיפוק איפשי דאב ההצלה פורטה. אמר לו, תראה, יש אפשרות באיזושהי מידה להציל אותי, רבן יוחנן בן זכאי, היה המנהיג הרוחני של, של, של תושבי, של עם ישראל באותה תקופה. הוא אומר, אני אצא ואולי תהיה הצלה פורטה, הצלה קטנה לעם ישראל. אמר לו, קוט נפשך בקצירי, וליתי כולה אלמה ומשלו בך, סליחה, מי שאמר את ההצעה הזו זה הבן אחותו, אמר לי, אתה תשכב, תעשה את עצמך, כסיר איזה חולה, תעשה את עצמך חולה, וליתי כולה אלמה וישלו בך, וישאלו, מה קרה לרבן יוחנן בן זכאי, הוא חולה. והיית מידי שריה, ואג נגבך, ולימרו דנח נפשי. תביא משהו מסריח, תשים תחת השמיכה, ויודעו לכולם שהוא היה חולה, והוא מת. רבן יוחנן בן זכאי מת. ולאין לובך תלמידך, ולא ליאול בך איני שכינה, דלא לרגשן בך, דקליל את, אינו יד ידך יהיה כליל ממיתה. הוא אומר כך, מה שתעשה, תיקח את התלמידים הכי נאמנים. חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי. כנראה חלק מהם, אולי הם בעצמם. והוא אומר, תביא את התלמידים הנאמנים האלה, והם ייקחו את האלונקה. אתה מת. ואסרו לקבור בירושלים, תמיד קברו מחוץ לחומות ירושלים. אבל מה, השומרים, אלה שעמדו בשער, הם ידעו מי חי ומי מת, איך? לפי המשקל. אדם חי, הוא יותר קל מאשר מלא אוויר, מאשר אדם מת. אז אתם תוציאו אותו באלונקה הזאת, החוצה, התלמידים. אבי דחי, נכנס בו רבי אליעזר מצד אחד, ורבי יהושע מצד אחר, אלה, רבי אליעזר בן הורקנוס נושא מהתלמידים שלו. כמעט הוא לפתחה, באו למתקרה. כשבאו לפתח, אז הבריונים האלה לא נתנו לאף אחד לצאת. והם חששו שמה התחפשו למתים וייצאו, אז מה הם היו עושים? כל לוויה כזאת שהיו באים ועושים מת, היו דוקרים אותו בחרב, לוודא שהוא באמת מת. אמר לו, יאמרו רבן דקרו, אמרו, מה? כזה אדם מכובד, רבי יוחנן בן זכאי, מותר לדקור אותו? לא. אז אמרו, באו לי מתחפה. אמרו, טוב, אז נזיז אותו, נראה אם הוא חי או מת. אמרו לו, יאמרו רבן דחפו, טוב. פתחו לי בבא את השער, והוא יצא, רבן יוחנן יצא בצורה כזאת מירושלים. כמעט על האטם בא אל הרומאים, אמר, שלום עליך מלכה, שלום עליך מלכה. שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. אמר לו המלך, אספסיאנוס היה. אולי המלך הוא היה שר צבא. מחייב תרי קטלה, אתה חייב פעמיים איתה. חד אלו מלכה ענה, וכקרית לי מלכה. הוא היה רק שר הצבא, המלך זה לא היה הוא. ותו, אם מלכה ענה, עד אינה, מה היא לא עתיה? למה לא יצא? רק עכשיו נזכרת לצאת מן העיר? פעמיים אתה חייב מיתה. אמר לו דקה, אמרת לו, מלכה, אנה, איברה מלכה, את, דילה מלכה, לא ממסר לה ירושלים בידך, דכתיב הלבנון, באדיר יפול, ואין אדיר אלא מלך, מלך, דכתיב היה אדירו ממנו. ואין לבנון אלא בית המקדש, שנאמר, ההר הטוב הזה והלבנון. אז הוא אומר, טוב, אתה לא, אבל זה, אני אומר לך שאתה מלך. אחרת אלוקים לא יתן לך את להחריב את ירושלים. כמו מי שמחריב את ירושלים, הוא חייב להיות מלך. וכי אמרת, אם מלכה אנה, אימה אלו כעתית לגבי, למה לא יצאתי עד עכשיו? בריון, ידעין, בן לא שפקינן, הבריונים לא נתנו לי לצאת החוצה, וזאת הסיבה. אמר לי, אילו חבית של דבש ודרכון כרוך עליה, לא היו שוברים את החבית בשביל הדרכון? אז היה צריך לפרוץ את החומות וגמרנו. אישתיק שתק ולא אמר דבר, רבן יוחנן בן זכאי. קרא אלי רב יוסף ואיתם רבי עקיבא, משיב חכמים אחור ודעתם מסכל. זה גם מתאים לרבי זכריה בן אבקולס. היבאנו לממר לו שקיל נצבטה, ושקיל עלי לדרכון וקטין עלי, וחווית השווקין עלי. אתה היית צריך, הקסר, לקחת צבט, ולהוציא, מה אתה מבקש ממני? עד אחי עתה פריסטיקה עלי מרומי, שליח בא מרומי, אמר לקום דמת לך לקסר, ואמרי הנו חשיבי דרומי, לא תיווח ברשע. עד תוך כדי שיחה, בא שליח מרומי, אומר, הקסר מת, ואלה שממליכים את הקסרים ברומי, הם שמו אותך מלך, לספסיאנוס, אתה תהיה המלך. אבא סיים חד המסני, בא למסני להכרינה, לא אי, בא למשלפה להידך, לא נפק. הוא לובש נעליים, נעליים לא כמו שלנו, סנדלים, נעליים צבאיות כאלה עם שרוכים וכל זה. הוא נועל נעל אחת, הוא רוצה להוציא את הנעל, נעל השנייה, הוא לא יכול. הוא רוצה להוציא את הנעל הזאת, הוא לא יכול, תקוע עם הנעל הזאת. הוא מתפלא, הוא לא יודע מה קורה כאן. אז מצד אחד הוא בנעל אחד נעול, מצד שני נעל השנייה, הוא לא יכול להוציא אותה. אמר, מה יאי? אומר הקסר, אספסיאנוס, מה זה? אמר לו, לא תצטער, שמועה טובה את ילך. דכתיב, שמועה טובה תדשן עצם. אלא הוא, מרוב השמועה הטובה שהוא נהפך לקסר, ישמין מרוב נחת, כמו שאומרים. ואז באמת הוא לא יכול להוריד את הנעל מצד אחד, ומצד שני הוא לא יכול לנעול נעל שנייה. אלא מה הייתה קנתו? ליתי איניש דלא מית ודעתך מיני, ולך לפקמך דכתיב רוח נכרה, תייבש גרם, גרם זה עצם. עבדך, תבין, מישהו שאתה לא אוהב אותו, הוא יעבור על ידך, אז אתה, כל השומן הזה ירד, ככה היה. אמר לי, ומאחר דחכים תוקו להי, אתה כזה, רבי יוחנן בן זכאי, כזה חכם. עד העידנה, מה אלו אתה לגביי, למה לא באת אליי עד עכשיו? אתה חכם, היית צריך לבוא כבר מזמן. אמר לי, לא אמרתי לך שהבריונים נתנו לי? אמר לי, אנא נמי אמרי לך, למה אתה בעצמך לא באת? אמר לי, מי זה לזילנה ואיני שכינה משדרנה? אמר לו, ביי מיני מידי דעתן לך. אמר לי, תן לי יבנה וחכמיה ושושילתה דרבן גמליאל. ואספתה דמסיין לי לרבי צדוק. הוא אומר לו, אספסיאנוס אומר לו, תראה, אני עכשיו הולך לרומי, להיות המנהיג. עכשיו, אתה כזה חכם, תבקש ממני מה שאתה רוצה, ואני בתור קסר אתן לך כל מה שאתה רוצה. מה הוא מבקש ממנו? תן לי יבנה וחכמיה. מה זה יבנה? העיר יבנה, תן לי את יבנה. ושושילת דרבן גמליאל, תשאיר לי מישהו מבית דוד, רבן גמליאל זה הנשיאים, מבית דוד, ועשות דמסיין לרבי צדוק, רפואה לרפות את רבי צדוק, זה שצם 40 שנה. קרא לרב יוסף ואיתם רבי עקיבא, משיב חכמים אחור ודעתם מסכן. דיינו, למה ביקשת את הבקשות האלה? הוא בא בטענות לרבן יוחנן בן זכאי. למה? היבאילו למה שווקינו עד הזימנה. היית יכול להגיד, תסתלקו מכאן כל הרומאים, תשאירו לנו את ירושלים, בידיים שלנו, למה אתה מבקש את יבנה? הוא אומר, מה שאתה רוצה, אני אתן לך. והוא סבר, דיל מקו לאי לא אבין, והצלה פורטה נמי לא אבי. והוא סבר, רבן יוחנן בן זכאי, שזה לא, אם אני אבקש ירושלים, הוא לא ייתן ושום דבר לא יקרה מזה. אז זה שמעתי מהרב יעקב פילבר שליטה, שהוא כתב איזה מאמר בעניין הזה, כשרבן יוחנן בן זכאי נפטר מן העולם, באו אליו התלמידים וראו אותו בוכה, בוכה, בוכה. אמרו לו רבן יוחנן בן זכאי, למה אתה בוכה? אתה צדיק כזה גדול. אז הוא אומר, אני לא יודע האם מגיע לי גן עדן או גיהנום. אני לא יודע. והוא אומר את זה, רבן יוחנן בן זכאי. אולי ישלחו אותי לגיהנום, אולי ידון אותי, אני לא בסדר. וזהו, זה מה שהוא אומר, אבל לא כתוב מה הסיבה לכך. אז חידש הרב יעקב פילבר, חידוש גדול, הוא אומר, הוא היה המנהיג, רבן יוחנן בן זכאי, שמתאים למה שלמדנו בהתחלה. מנהיג צריך לקבל החלטות שנוגעות לכל עם ישראל, לכל העם. עכשיו, הוא היה יכול לבקש את ירושלים, זה מה שרבן יוחנן אומר כאן. שקל חכמים אחור. הוא היה יכול לבקש את כל ירושלים, בכל זה הוא ביקש את יבנה. אילו היית מבקש את ירושלים, זה מה שאמר לו בלב כל הזמן, לרבן יוחנן בן זכאי. אולי הם צדקים, אני טעיתי בבקשות שלי. הייתי צריך לבקש את ירושלים, במקום זה ביקשתי את יבנה חכמים. ועל זה הוא אמר, אני לא יודע אם מגיע לי גן עדן או גיהנום על הדבר הזה. אבל זה גם מתאים למה שלמדנו בהתחלה. צריך לדעת, יש דברים קטנים שנראים בינינו כקטנים, אבל הם גורליים לכל ההיסטוריה. אילו היה מבקש את ירושלים, אולי היום לא היינו בכלל באבלות, בתשעה באב. ככה אמר הרב פילבר שזה סברה. למה הוא אמר, מגיע לו גיהנום? אבל הוא ביקש את יבנה, למה יבנה? הייתה כאן אימא אחת מיבנה, מיום מורים שהיה כאן. אז היא שאלת, מאיפה את? אני מיבנה, מהעיר יבנה. אמרתי, את יודעת למה קוראים העיר יבנה יבנה? לא, אני לא יודעת באמת, למה קוראים לי יבנה? בגלל רבן יוחנן בן זכאי. אבל מה, בשם הזה בעצם הוא קבע את המטרה, לבנות את בית המקדש מחדש. המציאות היא באותו רגע חורבן. ממש, שריפת בית המקדש. אז מה הוא מבקש? לבנות. למרות שהחורבן כאן לנגד העיניים. לכן הוא גם קורא, אני מבקש את יבנה וחכמיה. ובאמת הבקשה הזאת היא אומרת לנו עד היום. אני לא רוצה להאריך באגדות החורבן, כי באמת זה מוצאי שבת, יתארך קצת הדברים. בכל זאת, היום אנחנו בבניין. נכון, אני רוצה לומר באופן כללי, יש כאן דברים קשים מאוד בהמשך, איך עבר החורבן וכל זה. אבל היום אנחנו בבניין, זה האמת. בניין בית שלישי, שראינו, קראנו באיכה, ושם כבר נאמר ברש"י מפורש, שבית שלישי לא יחרב. שני הבתים כן, הוא מבטיח הבטחה שבית שלישי לא יחרב. וזה היו גם, כשהיו הנאצים, יימח שמם וזכרם, היו בשערי ארץ ישראל, באו דרך לוב ורצו לכבוש את מצרים ולהגיע לארץ ישראל. וכבר בארץ התכוננו לאפשרות הזאת, וכבר מבחינת התגוננות וכל הדברים האלה. אז שאלו את הרב הרצוג, היה אז הרב, זכרונו לברכה, היה אז הרב הראשי לארץ ישראל. שאלו אותו אם באמת, חס ושלום, בית שלישי יחרב. זאת אומרת, כל המפעל של התחייה הלאומית התבטל, אז הוא אמר לא, בשום פנים ואופן. והביא מקורות, כולל את המקורות מגילת איכה, והביא את הדבר הזה. כמו שציינתי, רש"י מציין את הדבר הזה גם. בית שלישי לא יחרב. אנחנו נמצאים בעיצומו של בניין. אמנם יש עלינו איומים ממשיים מאיראן, מקומות אחרים, ואירופה, וכל הדברים האלה. אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, שאנחנו בדור, של דור שמצד אחד אנחנו באמת כואבים את החורבן, עדיין הבית לא עומד על תילו. אבל אפשר לומר שרואים את האור בקצה המנהרה אחרי 2000 שנה. זה בא לידי ביטוי, א', בקיבוץ גלויות, אנחנו כאן. מיליונים, 6 מיליון ויותר, בעזרת השם. הולך וגדלים. מדינת ישראל, הר הבית בידינו, למרות שעדיין בית המקדש חריב, אבל הר הבית כבר בידינו. ובעזרת השם יבנה בית המקדש במהרה בימינו. עדיין יש מה לבכות ומה להצטער, כי יש הרבה צער בעולם, בכלל ולעם ישראל בפרט, הרבה צער. ברמה הפרטית, המשפחתית, הלאומית גם, יש צער. אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.